כל זאת על העניין של חשיבות הפצת תורה בעם ישראל. מה הערכו של המפעל הגדול הזה שאנחנו בעצם עסוקים בו פה, יחד עם עוד הרבה הרבה בתי מדרשות שמפיצים תורה באמצעים מגוונים שונים, גם בכתב, גם בקול, בצליל, גם בתמונה, בשילוב של כל אלה ביחד. כל המפעל התורני, ברוך השם, שנתברכנו בו בתקופות הגאולה, כן, שבה אנחנו נמצאים, הוא כבר מכה גלים, מכה הדים, ועם ישראל לאט לאט מתעורר מתרדמה ארוכה ומצביע ברגליים. אין לנו אלא תורת משה. תודה רבה, עודי. ברוך השם. אבל מסתבר שאין הקומץ מסביע את הארי. למרות כל מה שאנחנו משתדלים להפיץ תורה, הצורך של עם ישראל, גם הצורך הכמותי וכל שכן הצורך האיכותי, הוא גדול מאוד. וכל שאנחנו עושים, כל הכבוד, הוא עדיין כטיפה בים לעומת הצרכים של עם ישראל, לעומת הדרישה של עם ישראל, הדרישה הגלויה, הדרישה הנסתרת, לפעמים בלי אומר ובלי דברים, בלי נשמע קולו של העם. לפעמים הדרישה הזו כל כך סמויה מן העין, עד שנראה שיש חלקים בעם ישראל שלא רוצים לשמוע את התורה בכלל. אבל אותנו לא יכלו לרמות. עם ישראל צמא לאמת, ודווקא לאמיתתה של תורה. ותמיד צריכים לחשוב איך להוסיף עוד. לא להתאפס לשעננות בעקבות כל מיני מספרים מרשימים של מאות אלפים. כן. לא להתאפס לשענות ולבוא ולומר, ברוך השם, אנחנו את שלנו עשינו. כי זה עדיין טיפה מן הים, הייתי אומר אחרת. המספרים הפנטסטיים שאותם אנחנו פוגשים בסקרים, בסיכומים, בסופי חודש, מתפעלים המספרים האלו, זה רק בעצם סימן ועדות על רבים 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 אחרים שעדיין אליהם לא הגיעה תורה. עם אילו האנשים שהם מתעוררים וצורכים את התורה. כן? מה נאמר על אלו שלא גילו עדיין? על המספר העצום שלהם, בכמות ובאיכות. עם ישראל שמשתרע, כן? מן הצפון ועד הדרום, מזרח למערב, מראשון ועד הרצליה. הגוש הגדול, בכמות ובאיכות. מה נגיד? כמה אנשים מצפים עדיין שבשורת התורה תגיע אליהם, בסגנון שלהם, בסגנון המתאים להם. ולכן מוטלת עלינו אחריות עצומה, אולי לא פחות מאחריות שמוטלת על הכהן הגדול. חלילה, אנחנו לא מתנסים לבוא ולומר שאנחנו כהנים גדולים, כן, חס ושלום, אבל משהו בכל זאת אנחנו צריכים ללמוד מהכהן הגדול. אנחנו שזכינו להיות קצת ממרביצי התורה בעם ישראל בדור שכזה, אם נחשוב על המשמעות של הדבר, מה זה לזכות לומר דברי תורה לדור כזה, לנשמות כאלו, לנשמות ענקיות כאלו, שדורשות אמת עמוקה דווקא, אמת כללית, אמת שתושפע בכל העולם כולו. לא עוד פתרונות דתיים פרטיים של פלוני או אלמוני והעולם הבא שלו. איזה זכות זה להיות בדור כזה שהנשמות דורשות פתרונות חובקי קול. או לא רק עולם הבא שלי, ולא רק עולם הבא שלך, עולם הבא של כל עם ישראל, עולם הבא של העולם כולו. בדור כזה להרביץ תורה, ודור כזה לדבר לנשמות צמאות, זו זכות מיוחדת במינה. ומבחינה זו אנחנו צריכים ללמוד משהו בכל זאת, ממה שמלמדים חז"ל על הכהן הגדול. וזו פרשת השבוע שלנו, פרשת מסעי, שבה מסופר על הפרשת ערי מקלט. הפרשת ערי מקלט, יש בה דין מיוחד. לגבי ערי מקלט יש דין מיוחד, שמי שגולה לערי מקלט זה דווקא רוצח בשגגה. יותר ומיד שמתבצע הרצח לא עלינו, כן, הרוצח הזה רשאי לברוח, לנוס על נפשו לעיר מקלט. יש שלטים שמכוונים עיר מקלט, כדי שיוכל לנוס מהר מהר ולהתנצל מציפורניו של גואל אדם או גואלי אדם. הוא בורח לעיר המקלט, ושם בעיר המקלט באים עליו שליחי בית דין ומזמינים אותו לדין כדי לחקור את המקרה שלו. האם הוא הרג בשוגג? אולי במזיד? אולי באונס? אולי קרוב לאונס? בית הדין תפקידו לברר באמת את רמת או מידת האחריות של האדם על המקרה שקרה. ואם מסיקים מסקנה, מפסקים דין, שאותו אדם רצח בשגגה, הוא נשאר בעיר המקלט. ישנו דין מיוחד מאוד, תקראו איזה מוזר, תקראו איזה מיוחד, בכל אופן דין שצריך ברור, שהוא נשאר בעיר המקלט עד מותו של הכהן הגדול. כן? התורה יצרה קשר וזיקה ותלות, כן? בין יציאת הרוצח מעיר המקלט לבין מותו של הכהן הגדול. וכיוון שהרוצח בשגגה ידע שיציאתו תלויה במיטת הכהן הגדול, כן? הוא היה אפילו באופן אפילו לא מודע, או מודע, או חצי מודע, היה מתפלל למותו של הכהן הגדול. ולכן כתוב בגמרא, במשנה, כתוב במשנה שהאימהות של הכהנים הגדולים היו מספקים לאסירים, לגולים, כן? לרוצחים בשגגה, כן? לגולים, הם היו מספקים להם כסות ומזון כדי שלא יתפללו על הבנים שלהם שימותו. מעין שוחד כזה, כן? האימהות של הכהנים הגדולים. כדי שלא יתפללו שימותו. אבל מה הקשר? כן, בין מותו של הכהן הגדול לבין שחרורו של הרוצח בשגגה, כן, אמרו חז"ל, היה לו להתפלל על בני דורו. הכהן הגדול לא הבין מספיק את האחריות שלו, לא הבין מספיק את היותו פרוג'קטור, מגדלור, לאותן ספינות שמנווטות את דרכם בתוך הים, שמגשות את דרכם באפלה, בין הגלים הגבוהים, בין הסרטונים, בין מדפי הקרח, אותם הספינות שמנווטות את דרכם בתוך האוקיינוסים הגדולים של החיים, הן צריכות לראות את האור של הפרוג'קטור. הכהן הגדול, הכהן הגדול, תפקידו זה בעצם להקרין, להשפיע, להשרות מרוחו. זה לא הזמן לבוא ולומר, מי אני? ומה אני? ואין לי כוח, ואין לי כסף, ואין לי מיקרופון, ואין לי מסך. לא? כל דבר שמונע בעדך שאור התורה שלך יתפשט החוצה בכמות ובאיכות, אתה חייב לסלק אותו. אתה לא יכול לבוא ולומר אני פטור מלהרים את הסלע הזה. אתה לא רושם. ואם אתה מתרשל בדבר הזה, וכתוצאה מזה יש יהודי שרוצח בשגגה, יש יהודי ש כתוצאה מזה שלא ישפט עליו כראוי, הוא לא מכיר בערך חיי אדם די הצורך, נטשטש אצלו ערכה של נשמה אחת בעם ישראל, וכתוצאה מזה הוא התרשל ולא ראה את הנולד כאשר הוא טיפס על הסולם. לא ראה את הנולד. נכון שזה שגגה. נכון. לא הסתכל וראה שיש מישהו מתחת. אבל אתה צריך להתגבר. ולהסתכל כאשר אתה עולה. אתה לא חושב שמישהו יכול להימצא שמה? תסתכל, תביט לפניכם. טוב, אז אתה באמת פטור מלחפש בכל הסביבה. מדין תורה אתה לא אולי צריך, לכן זה שוגג. אבל איפה הזהירות שלך? אתה יודע שעשוי להימצא שם אדם? אתה יודע שעשוי להימצא שם אדם? איזה תאונת עבודה, אני יודע, באיזה בית זיקוק בטקסס. של הבריטיש פטרול זה נקרא. תאונה נוראה. איזה ארובת דלק שמה, כן, דלפה, כתוצאה מזה קצת עדי חום, פיצוץ נוראי, 15 הרוגים, 150 פצועים, אלא מה? ליד הארובה, כן, שנראית בערך ככה, משהו כמובן הרבה יותר זה, כן. ליד הארובה, מקמו שם קרוון של פועלים. זה קרוון של פועלים, 15 פועלים או 17 פועלים, כן, בערך היו בתוך הקרוון הזה, והם צריכים לספק את השירותים, שירותים טכניים למתקנים שנמצאים ליד. אז אחרי שהערובה הזו, כן, דלף מן הנפט הזה, הגולמי, והתרחש הפיצוץ, נהרגו כל יושבי הקרוון. אז בבדיקה, טען המנהל של האתר, הוא טען שהם לא נמצאים שם תמיד. ולעיתים רחוקות הם מגיעים לשם, כמה שבועות בשנה. להגנתו הוא טען שכמה שבועות בשנה, למרות שבאמת יש סיכון גדול שהתפוצצו שם כל מיני דברים, אבל מכיוון שנמצאים רק שבועיים, שלוש בשנה, זה מקטין את הסיכוי. אמר החוקר, הבל הבלים, הטיעון שלך משולל כל בסיס הגיוני. מכיוון שהסכנות שתמונות בהפעלת הבית זיקוק הזה כל כך גדולות, גם יום בשנה מסוכן לשים שם בן אדם. איפה ההיגיון? איפה ההיגיון השכלי? איפה ההיגיון המוסרי? כך טען, כן, החוקר. והמקום נכנס, והלצו אותם שעשות שם שיפורים במיליארדי דולרים, ולפטר שם אנשים, סיפור. אחריות? רוצח ושוגג. אם אדם בישראל רוצח ושוגג, יש לחפש אצל ראשי האומה. או כביטוי העממי, כן? אתם יודעים מה? מתחיל בראש. זה מתחיל בראש. ואשמם בראשם. האשם הוא בראשים. אלו שמטבע הבריאה, ומטבע ההשתדלות הבכירית שלהם, הגיעו למצב ולמעמדים כאלו של יכולת השפעה. הם לא יכולים לפתור את עצמם. ישנם אנשים שבחיי היום יום טרודים בפרנסת ביתם, טרודים בכל מיני דברים. אין להם את היכולת, אין להם את הכוח להחזיק את עצמם על הרגליים, להתוודע לאוצרות היהדות מעצמם, בכוחם. הם טרודים, טרופי הדעת, טרופי הנפש. מטופלים בצרות ובבעיות, גם בעיות גוף, גם בעיות פרנסה, אלף חסר צרות. ויש אנשים שבהשגחה האלוקית, הקדוש ברוך הוא יביא אותם למעמדים של השפעה. למצב שהם יושבים במגדלי השם של התורה, ויש בכוחם לדבר אל העם. הכהן הגדול, מטבע תפקידו, הוא חייב להיות אחד כזה. ואם הוא לא עשה את תפקידו כראוי, אנחנו קושרים ותולים את יציאת הרוצח בשגגה לחופש, לחופשי, במיטתו של הכהן גדול. סופר בגמרא על אותו אדם שנטרף על ידי אריה בשכנותו של רבי ישוע בן לוי. רבי ישוע בן לוי הזה, אליהו הנביא המתגלה אליו תדיר, ופתאום הפסיק להתגלות. הוא התפלל כך, מדוע אין לי גילוי אליהו? אמר לו אליהו, נטרף בן אדם על ידי אריה בשכנותך. אם נטרף אריה בשכנותך, סימן שההשפעה שלך לא מספיק חזקה. אתה לא תזכה לגילוי אליהו. אתה לא ראוי לזה. כל מה שאני מזכה אותך בגילוי אליהו זה כדי שתשפיע את זה. כדי שההקרנה הזו תצא ממך בבחינה של מלאים זיו ומפיקים נוגה. ואתה קולה את האור בתוכך, אתה מחזיק את הדברים בשבילך, או גם אם אתה מוציא אותם החוצה, כן? למה אתה לא דוחף את זה חזק יותר? מדוע לבך לא פועם בחוזקה עד כדי כך שאדם יגיע עד המקומות הרחוקים ביותר בגוף, עד השערה האחרונה שבראשך, אם נשאר לך משהו, כן? ועד הציפורניים שנמצאות בתחתית הגוף. איך יכול להיות שהלב שלך לא פועם בחוזקה? חסידות, אהבת ישראל, לא פועם בחוזקה. כן. כל ההיבטים האלו שדיברנו עליהם כרגע, מחזירים אותנו לסוגיה הגדולה של הפצת תורה ושל התפקיד שלנו. כמקום שעוסק תורה, גם ליצור מקומי אמנם, צור מקומי מה שנקרא, כן, לאנשים שיושבים כאן. אבל לא פחות מזה, חובתנו לשלוח את זה עד קצי הארץ. אנחנו משתדלים. כנראה שלא מספיק. משתדלים לדחוף את התורה הזו בצינורות, כמו שאמרנו, של המדיה, כן, בעלונים, באינטרנט, קלטות, דיסקים. משתדלים מאוד. אבל עדיין עם ישראל לא חזור בתשובה. עדיין עם ישראל לא ניגל. סימן שיש עוד הרבה עבודה לעשות. יש פעמים שהמגבלה שלנו מגבלה של רצון, מגבלה של הבנת האחריות. יש פעמים שהמגבלה שלנו מגבלה חומרית, כספית. אם אין קמח, אין תורה. המגבלה של הרצון, של תנופת הרצון, של הבנת האחריות שלנו, המגבלה הזו חובתנו לשפר אותה. זה בדק בית, אנחנו צריכים לעשות פה, בפנים. זה לא נוכל לבקש מן המאזינים, מן הצופים, לא נוכל לבקש. כמובן, אפשר תמיד לחזק אותנו, על ידי מכתבים, ולבוא ולומר, עד כמה שיעור זה מצא חן בינינו, עד כמה זה חיזק אותנו, עד כמה זה רים אותנו מהשפטות, ועד כמה זה פתח את ליבנו ודעתנו, זה ודאי מחזק אותנו, הוא מוסיף מוטיבציה. אבל, חלק מההשתדלות, כנראה שאין בכוחנו לעשות. וזה השתדלות החומרית. ביום שלישי הקרוב, יום התרמה הגדול של ערוץ מאיר דרך האינטרנט, זה יום שבו אנחנו מבקשים מכל הצופים, שצופים בנו, שמאזינים לנו, שנתרמו תרומה משמעותית על ידי האתר הזה. אנחנו מבקשים מכולם, באמת מתוך רצון לעזור לנו למלא את תפקידנו. אנחנו מבקשים לתרום. כן? לב פתוח, ביד נדיבה, כדי שהערוץ יוכל להגביר, להעמיק ולהרבות את ההשפעה שלו. אני אספר סיפור אחד בלבד, אם כי יש עשרות, עשרות, אם אני אגיד עשרות, אני צריך להגיד עשרות, 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 אז אני אגיד כבר מאות, מאות. בסדר, מאות סיפורים של אנשים ששמעו את שופרו של מכון מאיר. ושוב, מכון מאיר הוא לא היחידי. מכון מאיר הוא לא היחידי. יש הרבה מקומות של תורה, הרבה שופרות של תורה, ברוך השם. לא צרה עינינו באף אחד מהם, שום פנים ואופן. יש לנו תפקיד להפיץ לתורה הזו שבוקעת מתוך המקום הזה, אבל ברוך השם, הרבה בתי מדרשות יש, הרבה טעמים והרבה גוונים, כטעם המן שמשתנה בפיו של כל אדם ואדם לפי עניינו, כך גם התורה יוצאת בגוונים שונים. אבל מאות סיפורים שסופרו כאן במהלך השנתיים, שלוש האחרונות, כן, על פועלו של האינטרנט הזה, של הפצת התורה, איפה אנשים שמעו את הדברים האלו, ומה נגרם להם כתוצאה מזה. סיפור אחד אני רוצה לספר על סיפור שקרה לי. קיבלתי טלפון אחרי שיעור שנתרנו סילת ישרים. סיפור הזה, השיעור הזה ניתן סמוך למתו של הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה. אותו רב מופלא, צדיק וטהור, חסיד וקדוש, אוהב ישראל, ענב שבאדם, כן? שלימד פה במשך הרבה מאוד שנים. ונפטר שנה שעברה פלוס. בסמוך לפטירתו, בימי ה-30, אנחנו הקפדנו כמעט בכל שיעור להזכיר את זכרו הקדוש והמבורך, וגם לספר סיפורים. סיפרתי באחד השיעורים, סיפור שמעתי על הרב יאיר אוריאל, חלקו שמעתי מפיו עצמו, זוכר שיום אחד הוא הגיע לבית המדרש חבוש, חבוש באפו, עם תחבושת גדולה. שאלתי אותו, הרב יאיר, מה קרה? אז אמר לי, כן, לא שמתי לב, נפלתי. איפה הרב נפל? הלכתי שם ליד תחנת הרכבת, לא זוכר איפה זה היה שם, רכבת צפון, לא זוכר. הלכתי שם ונתקלתי בבנקט של המדרכה, כן, לא שמתי לב, נפלתי על האף. טוב, שמעתי את הסיפור, אכלתי לרפואה שלמה, וזהו. לאחר מכן, זה הדבר שסיפרתי בשיעור, בימי השבעה, הגיע מכתב מכון מאיר. במכתב הזה כותב אזרח מן השורה שהוא שמע וראה תמונה של הרב יאיר אוריאל, והוא נזכר שאת האדם הזה הוא ראה ליד תחנת הרכבת על הרצפה שותה דם. הוא ראה את הסיפור בהתרחשותו. במכתב הוא סיפר את הסיפור לפרטיו. כל זה סיפרתי בשיעור, ואפילו לא ידעתי שמישהו מעבר לים שומע אותי. מספר את הסיפור, מספר אותו אזרח מן השורה שחלף במקרה במקום ההתרחשות. פתאום אני רואה אדם מבוגר נופל מלוא קומתו ארצה, כמדומני שהוא נתקל באיזה אבן שפה או משהו. הוא נפל על האף עם כל המשקל שלו, הוא נפל על האף, והדם שלו התחיל, כן, אף התחיל לשתות דם ועוד דם ועוד דם, והוא קם והחזיק את האף וכל הידיים שלו התמלאו בדם, הבגדים שלו. ועמד שם נהג מונית בקרבת מקום שראה את הרב נופל, אז הוא בז לו קצת. היי זקן, תסתכל איך אתה הולך. אז הרב יאיר ניגש לנהג המונית ואמר לו, אוי סליחה אם הרגזתי אותך, כן אני באמת קצת זקן, קצת מבוגר, אני לא כל כך שם לב, אני מצטער, נפלתי, אני מצטער שהכעסתי אותך, אני באמת מצטער, אני אדם זקן, ככה אמר לו. טוב, מי שמכיר את הרב יוריאלי מבין איך הוא אמר את זה כנראה. לא כמו שאני אמרתי בדיוק, אבל תת המושג. כך הוא אמר. בנהג המונית היה בהלם. פתאום יבין מול מה הוא עומד, מול איזו אישיות. הוא לקח חבילת טישו והתחיל לנגב לו את האף. הנהג מונית. התחיל לנגב לו את האף, ולקח אותו לאיזה מקום עם ברז, ודאג לו, ולא עזב אותו עד שהוא... כל זה מספר האזרח מן השורה שחלף שם ליד. אחרי כן נפרדו בלחיצות ידיים, הרב יאיר ונהג המונית, והוא התנצל והצטער נהג המונית על משהו, איך הוא דיבר, איך הוא... לא, לא, אני סולח לך, אני סולח לך, איך הביק אותו? כל זה סיפרנו בשיעור. אני מזהם את השיעור. לאחר כמה שעות אני אקבל טלפון מניו יורק. מדבר איתי יהודי, יורד מניו יורק. איש עסקים. תשמע, אני חייב להשיג אותך. לא הייתי מרפא עד שלא הייתי מוציא אותך. לקח לי כמה שעות, אבל עכשיו אני אדבר איתך. אני רוצה לספר לך משהו. עברת שיעור וסיפרת על יהודי בשם... סליחה. הוא התקשר, זה לא היה כמה שעות, הוא התקשר לאחר כשבועיים, שבועיים וחצי. הוא ניסה להשיג ולא הצליח. רק אחרי שבועיים וחצי הוא השיג אותי. הוא מספר לי את כל מה שסיפרתי שם בשיעור, והוא אומר לי, תשמע, אחרי שסיפרת את הסיפור הזה, אמרתי לעצמי, אני חייב להתנהג כמו היהודי הזה, כמו הרב יאיר אוריאל. איזה התנהגות אצילית, איזה מוסריות, איזה גובה, יש דברים כאלה, דברים כאלה בעולם? אני רוצה להתנהג ככה. ואז הוא מספר לי, חיפשתי הזדמנות להתנהג ככה. אני עושה עם המכונית שלי ככה, מכונית כזו, לכיף כיף, כזו יד ראשונה, יפה כזו. אני עושה בתוך מנהטן, ככה, בווסט פור שם, אני עושה שם. פתאום מסעית זבל חולפת לידי, קרוב, קרוב, לקח לי את המראה. מכונית יפה. לא, לקח את המראה, לא שיפשף את הפח, רק את המראה הוא לקח. אני יושב בתוך הרכב. מסעית הזבל נעצרת, ואני נעצר. הוא לוקח אוויר עמוק, ואני נזכר בסיפור שסיפרת. הרב יאיר אוריאל. מה הוא היה עושה בשעה הזו, הרב יאיר אוריאל? האם הוא היה יוצא מהרכב וצועק בקולי קולות על נהג מסעית הזבל? מקלל את אבי אביו, שובר לו את הפרצוף, לוקח לו את הפרטים בכוח? מה הוא היה עושה? הרב יאיר אוריאל היה יוצא מן האוטו, אומר בוקר טוב לנהג מסעית הזבל, לוחץ את היד במאור פנים ואומר לו, נדמה לי אני לא בטוח, אבל נדמה לי שאתה הורדת לי את המראה. אני לא יודע, אולי אני טועה, אולי אתה ראית אחרת. ומחכה לתשובה. ישבתי באוטו שתי דקות, חשבתי מה הרב היה אומר, והגעתי למסקנה שכך הוא היה נוהג. ירדתי מהאוטו שלי, ניגשתי מאור פנים לנהג מסעית הזבל, שגם הוא כנראה ישב המום בתוך המכונית, לא ירד. לחצתי לו את היד במאור פנים ואמרתי לו, בוקר טוב, אתה עובד פה בעירייה? כן, אני כאן מפנה את הזבל ברחובות הסמוכים. לא יודע, נדמה לי ש... נצטער להגיד זה, אבל נדמה לי ש... פגעתי לי במראה, נדמה לי. אתה חושב אולי אחרת? אז הוא אומר לו, נהג מסעית הזבל, אומר לו, אני פגעתי לך. מה אתה חושב שראוי שנעשה? אני אתן את הפרטים. חברות הביטוח התחשבנו ביניהם. החלפנו פרטים במאור פנים. הוא סיפר לי עוד איזה סיפור על עצמו, על משפחתו. נהג מסעית הזבל. לחצנו ידיים ונפרדנו כחברים. ואני רוצה להגיד לך, איך קוראים לזה שם, הרב יואב, או יואב, איך נוחה שנקרא לך? בסדר, אנחנו חברים, יואב. אני רוצה להגיד לך, המעשה הזה נתן טעם לכל היום כולו, ונתן טעם, נתן טעם, טעם לחיי. מאותו אירוע הזה, החלטתי שאין יום, או לפחות שבוע, שאני לא משתדל לעשות מעשה מן הסוג הזה. חיי הולכים להשתנות. וזה בזכות השיעור שלך ששמעת. זה סיפור אחד. ממאות מאות של סיפורים. אגב, אני אפתיע אתכם יותר ואומר לכם, אתם יודעים מי זה היה האדם הזה? האח שלי, שחי בארצות הברית כבר 28 שנה, ולא שמע עד אותו יום שיעור תורה אחד. הוא שמע שהאח שלו בארץ ישראל נותן שיעורים באינטרנט. לפעמים יש כאלה שככה נכנסים לגוגל שם וכותבים איזה שם לראות אם כתבו עליו משהו. אז הוא נכנס לשם שלי. הוא ראה להפתעתו מאות שיעורים. אז הוא נכנס לשיעור הזה. הוא אמר, וואי, אח שלי באינטרנט. וואי, מה זה? זה לא יומן. הוא מדבר, מי יודע כמה אנשים מקשיבים לו. אז הוא הקשיב לשיעור הזה. זה מה שקרה בסופו של השיעור. הוא התקשר אחרי שבועיים, לא בגלל שהוא לא מצא את המספר, בגלל שהדברים חלחלו לו במשך שבועיים. אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה. הרבה סיפורים כאלה יש. אז אנחנו אומרים, ולו בגלל הסיפור הזה, חובתנו להמשיך ולהפיץ תורה. אנחנו מפגשים המאזינים כמובן, כל אחד לפי כוחו, שביום התרמה הגדול של מכון מאיר יעשה כל מה שאפשר כדי שנוכל להמשיך ולהפיץ את התורה הזו מכאן, בעזרת השם.